ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו בסעיף בידלית התחלנו אותו, אולי נתחיל אותו עוד פעם. אמר כוזרי, אז ברור אחרי מה שהסברת לי בסעיף ב-ג על העניין המביל יותר שהתרקמה אומה הזאת ואת הסיפור של תחילת תנועתה, אז ברור כי זהו באמת פעולת עניין אלוהי, מצוות תורה הבאה מתוך מסגרת של מופתים כאלה מחייבת את רואיהם לקבלה, כי לא ייתכן שיעלה ספק בלב איש מהם פן יש בזה כשפים או אחיזת עיניים או פועל דמיון, כי אם הים ויגועו ועוברם בתוכו לא היה כי אם פרי דמיונם, הרי שאף יציאתם עבדות ומות משבדיהם ולקיחת שללם וישר ממונם בידיהם לא היו כי אם בדמיון, וסבורה שכזאת אינה כי אם עיקשות הקמומיות אפיקורסית. אז ראינו, אמרנו, שמנסה הכוזרי לסכם את דברי החבר באומרו ניסים כאלה, זו הוכחה שאי אפשר להרער עליה. אבל לא זה מה שבא החבר לומר. יש פער בין מה שהחבר אומר ובין מה שהמלך שומע. על כל פנים, זו אינה נקודה עיקרית בדבריו. הגויות שבנפשו ורוחו של הכוזרי מעכבת אותו מלקלוט את האוריינטציה של החבר, ההולכת ומצביעה על הגדולה הנשמתית של האהבה הרבה שבחירת יצירת ישראל כתואמי תורה. כי אצלו, אצל המלך, כבן התרבות האלילית, המוסר הוא מוסר כובש, חיצוני, ומתקשה הוא מאוד לעמוד על רעיון, על רעיון המהות שהחבר מתאמץ להעמיד אותו עליו, שצל יודעי צדק אב תורתי בליבם, ישראל, המוסר הישר, האוטונומי, הוא מקור הציווי מוחלט. במקביל להנחת העבודה שהצבענו עליה מראשית עיוננו בספר, שהשקפת העולם נגזרת ממבנה נפשי, כי שוריינה דעינה בליבתה לו, ומראים לו לאדם יורי ליבו. כך נכון להבחין שבהתאם למבנה הנפשי המוסרי, כך צורת ההקשבה. צורת ההקשבה, צורת הקליטה, צורת ההבנה. התרשמותו של הכוזרי מדבריו הגדולים של החבר רק מכל יכולתו של הכוח העליון. נדמה לו שכל שבא החבר לומר בדבריו הוא שהניסים והנפלאות עניינם להבליט את אפסיותו של האדם וחדלות כוחו, ובהתאם לכך לבסס את תביעת ההתבטלות אל ציווי הכוח העליון האלוהי והציות להם. כך קולטת נפש הגוי את עניין חיוב התורה ומצוותיה. הוא איננו חש שהבנה זו רחוקה מאוד מתפיסתו של החבר, שריך להסביר לו את קביעתו הבסיסית שחיוב התורה אותנו, מפני שהוציאנו ממצרים והתחברות כבודו אלינו, מפני שאנו הסגולה מבני האדם. המלך מבין את הבלטת הניסים כראיה, בעוד שהחבר מציין אותם לצורך ראייה. ראיית האופי של ההיסטוריה הישראלית, המהווה צוהר לאופי הראייה הפנימית שביסוד הווייתה של ההיסטוריה הישראלית. טוב, בזאת חזרנו על הנקודה האחרונה שאמרנו בפעם הקודמת. אילו היה פירוש המילה דת מחויבות למערכת ציוויים אלוקית, זה פירוש המילה דת. מה זה דת? סדרת ההוראות המחייבות את הדתיים למלות בהם את הרצון האלוהי, את הציווי האלוהי. כלומר, אם פירוש המילה דת זה מחויבות למערכת ציוויים אלוקית, כי אז על השאלה איך קמה דתכם, על זה הנושא שעכשיו אנחנו עוסקים בה, שאל אותו אמר המלך, אחרי שהסברת לי כל כך יפה את משל הכסיל באוצר התרופות, ואולי הוא הבין שבזאת הוא גמר להסביר לו את מחויבות מחויבותנו לתורה מצד התחברות כבודו יתברך איתנו מצד היותנו סמלת בני אדם. אז בוא נחזור לנושא, בוא תספר לי איך קמה דתכם, זו השאלה. אז אם פירוש המילה איך קמה דתכם, איך קמה המחויבות שלכם למערכת הציוויים שאתם מקיימים כיום, כי אז על השאלה איך קמה דתכם היה לחבר לענות תשובה קצרה וברורה, כמו שאני מעריך שכל דתי היה עונה כיום. וזה במעמד נבואה וניסים גדולים ועצומים, דיבר איתנו ונתן לנו מצוותיו, וכך קמה דתנו. אבל החבר מבין את המושג דת באופן שונה. עוד פעם, זה כמו בתחילת הדיון שלנו, אתם זוכרים? המלך שואל את החבר לאמונתו. אמרתי לכם את דעתי, שהמלך אומר לאמונתו, זאת אומרת, תאר לי מה התיאוריה שבה אתה תופס את המציאות כאמיתית, כמו שהוא שאל את הפילוסוף. הוא לא שואל את תולדתו, הוא שואל אותו לאמונתו. אבל החבר, הוא לא כנוע למערכת המושגים של המלך. ואצל החבר פירוש המילה אמונה זה דבר אחר. פירוש המילה אמונה אצל החבר זה היחס לאלוהים. שאלת אותי על אמונתי, אסביר לך. הוא מתחיל להסביר. והנה, יש פה דו שיח של, אי אפשר להגיד חרשים, אבל אחד שהוא, אני מתאר לעצמי שהחבר הוא מאוד חכם, מאוד מאוד חכם. הוא יודע את מה שעושה, הוא מבין שזה שלפניו לא מבין. אבל הוא מוצא לנכון, כך אני מוצא לנכון לפרש, הוא מוצא לנכון לדבר אליו, כמו, אתם מבינים? זה מערכת חינוך הכי טובה, אנחנו יכולים ללמוד מהטבע. מי המחנך הראשון של הבן אדם בטבע? זה אמא שלו. תשימו לב איך אמאות מחנכות את הילדים. הן מדברות אליהם. למרות שאפשר להעריך שהן מבינות שהן לא מבינים. לכאורה, זו הסיבה שכנראה הקדוש ברוך הוא דאג שגברים לא יטפלו בילדים מתי שהם קטנים, כי הגבר יעמוד ליד אחד שמחתלים אותו, והוא לא ידבר אליו, כי הוא לא מבין. אז מה יש לדבר? אבל אמא היא מדברת. מסבירה לו, אומרת, וקסקס איתו, ככה, תראה. ומסתבר שככה הילד לומד הטוב מכל, בתוך זמן מפליא, הילד יודע לדבר, ומבין. צריך ללמוד מזה, המחנכים צריכים ללמוד מזה. אתה לא צריך לדבר על גובה העיניים של החניך. אתה צריך לדבר מעל הראש שלו. לא בשמיים, אבל מעל הראש כל הזמן. במשך הזמן, אז התינוק יבין. לא רק יבין, ידע עוד טוב מכל דרוע, כל צורה אחרת. כל פנים, אני מניח שרבנו פה יצר לנו את החבר, מן הסתם בדמותו וצלמו של עצמו, והוא מחנך טוב. הוא מחנך הטוב מכל המחנכים הטובים שיכולים להיות. על כל פנים, זה שיטתו המתודית. הוא מדבר את האמת שלו, הוא מדבר מתוך העולם שלו. העולם שלו הוא גבוה, העולם שלו הוא מעל האוזניים והעיניים של השומע שלו, וזה לא... הוא לא עסוק, הוא לא עסוק לתרגם את עצמו למושגים של השומע. הוא עסוק להרגיל את השומע לעלות אל הגובה שלו, כמו אמא. אל תיטוש תורת אמך. טוב, סגור סוגריים. אני מנסה להגיד לכם שלדעתי גם פה, אני לא בטוח מה המלך מבין, או יש לי סברות מה הוא מבין, כלומר מה הוא לא מבין. אבל החבר הוא לא, אף פעם לא יורד אל מערכת המושגים של המלך. הוא אומר, תראה, אתם מבינים, הוא לא עושה את מה שאני עושה לכם. וכל הזמן אומר, יש מסבירים ככה, אבל תבינו ככה. כל הזמן עושה לכם את זה. בגלל שאני לא מחנך טוב. אז אני מאכיל אתכם בכפית. אבל יש פער, אני מנסה להגיד לכם שיש פער בין איך שהוא מגדיר את המושגים לבין איך שהוא מגדיר את המושגים. ולאט לאט, במשך הזמן, כנראה המלך עד איזה שלב פה, עד פה, פה לכאורה שלב ראשון שהוא זהו, ברור לו מכל ברור, זה בסיס צדיק חט, ובסוף מאמר ראשון, אז זהו, מתגייר ממש. וכנראה עוד יש מה לברר הרבה, מן הסתם, עד סוף הספר הוא כבר יבין כמו הרב שלו. אבל לכל פנים, הוא לא עסוק להגיד לו, תראה, אתה בטח שואל אותי דעת, כי דעת, לפי שאתה מבין, הגדרתה, זה מערכת הכניעה למערכת ציוויים, שמשום מה, בן אדם חש את עצמו מחויב לה, בגלל ששמע אינפורמציה מהכוח העליון שהוא מצווה אותו. אני לא מדיר ככה דעת. הוא לא מסביר לו ככה. שאלת, אני אענה לך. אבל הוא עונה לו על הגדרה אחרת של מושג דעת. ומהתשובה ניכרת ההגדרה. כי שוב, אם פירוש מילת דעת זה כמו שאני חושב שהמלך חושב, מה שרוב בני אדם כיום מבינים במילה דת, אז התשובה הייתה צריכה להיות אחרת. מילה יכולה להיות קצרה או ברורה, או כמו שהצעתי. אבל זה שהוא לא מקבל את התשובה הזאת, זאת אומרת, הוא לא מוצא לו נכון להציף את התשובה הזאת. מזה נגזר שהוא לא ככה מבין את המילה דת. הוא מבין את המילה דת כנראה בצורה קרובה מאוד למושג אמונה. היחס לאלוקים, אבל לא רק מה הקשר שלי לאלוהים, אלא הקשר לאלוהים כפי שהוא מתרגם בכלל מערכת מעשית. אבל דת כמעט מילה נרדפת לאמונה. כי תראו, זה גם סברה אומר, בוא נשאיר דברנו, איך קמה דתכם? מה, על זה דיברנו? שאלתי אותך בהתחלה על אמונתך. טוב, בוא נחזור לנושא שלנו. אז ברור ששאלתי אותך על אמונתך, שאלתי אותך על דתך. אבל יש הבדל בין אמונה לדת. דק. אני מציע שזה ההבדל. אמונה ודת זה אותו דבר, רק אצל החבר, דת זה הקשר לאלוקים כפי שהוא מתגלם עד המעשה הרצוי. עד המעשה. אצל המלך, אמונה זה בשלב הראשון שהוא שואל, אז מה אתה חושב כתיאוריה נכונה במציאות? ודת זה המערכת שעל פי הבנתך את המציאות, מחייבת אותך עכשיו למלא את רצונו של האל. החבר מבין את המושג באופן שונה. הוא מבין אותה קרוב מאוד למושג האמונה, כלומר, הוא מבין את הדת כממד הווייתי, לא כמערכת אינפורמטיבית שצריך לציית לה. על כן, הוא איננו מסתפק במעמד הר סיני כציון מקור הדת. שאלת על הדת ואיך קמה דתנו, כלומר, איך קמה הווייתנו שהיא היחס למציאות האלוקית כפי שכוללת את המערכת המעשית הממשית, תשמע. אז הוא מתחיל לפרוס לו את ההיסטוריה של ריקום ישראל במצרים, יציאת מצרים, הנדודים במדבר ומעמד הר סיני, מפני שהמעמד הגדול ההוא אינו אלא חלק מן העניין, הוא לא העניין. הוא חלק מן העניין. משפט מאוד מאוד חשוב בנאום, שהוא מבהיר את העניין של הדת, חוליה מאוד חשובה. אבל הוא לא הגורם הבלעדי. זה חוליה במערכת שלמה שהיא הסדר של כמעט דתנו. הדעת לחבר אינה רק המסכת של הדרכות התנהגות שנתגלתה לנו באורח פלאי בטובת את הצייתנות לציוויים האלה כעסק והתוכן הראשי של החיים. הדעת, כלומר האמונה בישראל, היא ההוויה, ההוויה, החיות הישראלית, העניין האלוהי המחולל את ההוויה כולה לכל מדרגותיה וסדרותיה, הוא מתרכז ומופיע באופי החיים הישראלי ותובע את תופעת מלוא שיעור קומתו. זו הוויית החיים המעצבת אותנו וכתוצאה מכך מחייבת אותנו. הוויית החיים היוצרת את הטבע שלנו. והטבע שלנו יוצר את התבניות שעל פיהם אנחנו נוהגים להתנהג באופן קבוע. איך חושבים, איך מדברים, איך מרגישים, איך עושים. הדת, אבל זה הכל נובע מתחברותו התברך אלינו, מצד קשר החיים שלנו, ותכונת החיים המוטבעת בנו. הווייתנו זו אמונתנו, וזו דתנו. הווייתנו פלאית וניסית, וזה מה שאני מנסה להסביר לך. לא מנסה להוכיח שקדוש ברוך הוא כל יכול, כי הוא מוציא שפנים מדהימים מהכובע. לא, זה שום דבר לא יותר מדהים עצם מאשר עצם הטבע. הפנים שום מס ולא יותר מרשים מאשר עצם המציאות. לא מוכיח שום דבר. הפנים הוא לא מוכיח שום דבר יותר מאשר שהשם מסדורך. אבל כשאני מספר לך שבאמת ההיסטוריה שלנו הוא כולה ניסי, זה לא לספר על כל יכולתו של אלוהים. זה מובן מאלה ואין צורך לדבר על זה. אלא תבין את אופי החיים שלנו, שאופי החיים שלנו הוא ממד נוסף בהוויה כולה. כל ההוויה כולה היא טבעית, ואילו הטבע שלנו הוא ניסי. דתנו אינה דת כדתות האחרות הנוצרות בתהליך התפתחות היסטורי. לא, אני לא עונה לך על הקריטרוניה, אתה אומר, תסביר לי איך התפתחה, איך השתכנתם, איך התפשטה, איך זה. לא עובד ככה. אצלנו זה לא עובד ככה, זה עובד אחרת, לא כמו שאתה חושב. כי ההוויה שהתפרצה באופי הלאומי שלנו, זה לא עניין תרבותי אצלנו הדת, זה עניין נשמתי. שהתרבות היא סימפטומטית לזה. התפרצה באופי הלאומי שלנו החתום בחותם הנס. האופי הנשמתי שלנו חתום בחותם הנס, חתום בחותם הנבואה, וחתום בחותם הנצח האלוהי. זה טבע החיים הכלל ישראלי. נס, נצח, נבואה. בוודאי שיש במערכת החיים האדירה הזו גם עניינים אינפורמטיביים, בהחלט, בהחלט. יש מה ללמוד, המלמד תורה לעמו ישראל, בהחלט, בהחלט יש מה ללמוד. וישנו גם מקום לצייתנות, נכון? אבל אלה הם פרטים קטנים לערך העניין הכללי המהותי. יש בטל רצונך מפני רצונו. כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אבל אולי יש מדרגה גבוהה יותר. עשה רצונך כרצונו. כדי שיעשה רצון אחרים כרצונך. לא כובש, אלא ישר. ישראל, ישרן. אז בסדר. אתה לא תגיע באמת לרום מסילת הישרים אם אתה לא תהיה זהיר. וזריז, וגם התורה היא לא בדיוק מתאימה לך, והיא כובשת אותך, ותורה מביאה לידי זהירות וזריזות, ונקיות ופרישות וטהרה, ועשרות שנים של כבישה. טוב, זה נכון, מתי שאתה מדבר על אדם הפרטי, באישיותו הממשי, שהיא ודאי מאוד רחוקה מהטבע האלוהי. אבל עכשיו אני לא מדבר איתך על אנשים, אני עכשיו מדבר איתך על דתנו, על אמונתנו. ואמונה זה בכלל לא אמונה של אנשים. זה אמונת עם. זה הוויית עם. שאנשים הם כמו תאים בגוף הכללי, או איברים בגוף הכללי. העיקר הם לא הנושא, לא עליו מדברים. החבר ממשיך במדיניותו מתחילת דיבורו אל המלך. הוא מצביע לסיפור ההיסטורי ואומר, עקוב אחר ההיסטוריה הישראלית הפלאית, ראה והבן את ההוויה החיה ביסודה, ועמוד על העניין האלוהי המתגלה בחיות האומה. ראייה זו היא הבהירה וברורה מכל הוכחה, שעימה אין צורך לא בראייה ולא במופת. עוד הערה. כשם שראינו לאל בסימן ממחת ממתת, ראינו שם סימן ממחת ממתת, זה ביחס ל... שהמלך... מתי שהחבר מסביר לו על ההיסטוריה שלנו ועל הבריאה, ובאמת מנסה להסביר את הוויית החיים, העניין האלוהי, שהתברר לה, נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם, ומתוך כך גילה להם הנעלם, והודיע איך היה חידוש העולם, ואנחנו, יש לנו ספירה מבריאת העולם, שהוא באמת מתכוון לומר, תבין שספירת החיים שלנו היא המשך של בריאת העולם, של האקט הזה של בריאת העולם, של הפעילות הזאת, הניסיות הזאת, שהיא בעצמה יוצרת את אופי החיים הניסי שלנו, שמתייחס לכל פרט פה בחיים, כמו שההיסטוריה הישראלית מתייחסת, כאלוקי. ומתוך כך, ברור לנו שהעולם ברור, הוויית חיינו עומדת בסימן התודעה של בריאת העולם, אבל המלך לא כך מבין. הוא מדבר איתו, זה שאתם יש לכם פירוט כזה גדול, אז כנראה זה באמת מרחיק את המחשבה הרעה אודות כזה והסכמה. זאת אומרת, אתה יודע לספר שזה קרה זה וזה קרה בסיפורים כל כך מורכבים, קשה לפבריק שקל כזה. הוא שומע, הוא עסוק להסביר לו את הראייה, וזה עסוק לשמוע את הראייה. אבל אמרנו בסימן ממתת שהחבר לא ממהר להגיד לו, אתה טועה, אתה לא מבין אותי. אני מתכוון את הפחי זהב, אתה שומע את מסקיות הכסף. לא. הוא ממשיך בקצב שלו. זאת אומרת, הוא ממשיך בקצב של המלך. כי יש צד של אמת ממה שאתה מבין. טוב, אז בוא נמשיך עם זה. השם שראינו לאל כך, גם כאן לא ממהר החבר לומר למלך שההבנה שלו בדבריו היא שטחית. גם משום שאופן ההבנה זו הוא טוב ויפה כמשכיות כסף, ובמיוחד משום שמתאימו לנפש ורוח הגוי. אם הוא שומע ככה, סימן שיש לו סיבות טובות לשמוע ככה. ואל תמהר להגיד לו, לא, 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 זה לא מה שאני רוצה להגיד. כי... זה גם קצת מה שגם אני אומר, וזה מה שמשמח אותך. טוב מאוד. אז בסדר, זה מה שאני אומר. משום שמתאימו לנפש ורוח הגוי. לנפש ורוח הגוי, לא לנשמה, כי הנשמה זה תפקיד אחר של המלך. על כן הוא ממשיך ומחזק את האוריינטציה שלו, הוא מזכיר את פלא הלחם מן השמיים, שלדעת... רבי סעדיה גאון, אות המן המופלאה של כל האותות. וזה מה שממשיך בסעיף פי. Hey. אמר חבר, ואחרי כן שהיו במדבר, לא מקום זרע, הוריד להם מזון, נברא יום יום מלבד יום השבת, אכלו במשך 40 שנה. אתה מתפעל בניסים נפלאות? תראה, לא התחלתי לספר לך על זה. זה לא הנושא שלי. נגיד לך, וואו, איזה ניסים נפלאות הולכים פה, אבל בואו נגיד לך דבר הכי הכי מדהים שלא יכול להיות והיה. אני רק מסביר לך את טבע החיים שלנו, אבל אם אתה מתפעל מהניסים נפלאות, אז אני אגיד לך את הנס שהוא הכי מפליא מכל הניסים כולם. אבל כל פעמים לפי שיטת הרס"ג, אני לא מזכיר את זה פה, שיטת הרס"ג, אבל אני אומר לכם שזה כך. כן, מה אתה רוצה?
תזכיר
לי.
אליהו. אליהו,
כן. אמרנו שזה לא השיטה שלו, אני יודע להביא ככה, לרדת לגובה
של
הגזרים
ולהסביר לו בצורה
שהוא מבין את ה... כן, אמרנו וסתרנו את עצמנו, כמעט תוך כדי משפט. הנה, עכשיו אם את עשינו להזכרתי, הזכרתי. לא. הוא לא יורד את מערכת המושגים שלו. הוא לא מסביר לו, כמו שאני מסביר לכם, אתה מגדיר דת כך, אני לא מגדיר דת כך. אתה מגדיר אמונה כך, אני לא מגדיר אמונה כך. לא, לא, אליו, לא מדבר אליו כך. אבל הוא מדבר את עצמו, וכשהוא חוזר על מה שהמלך קולט את מה שהוא חוזר, אז הוא... אני חושב שאני אעשה לכם את זה טוב. לפעמים, האמא מדברת על עצמה שהיא מחתלת את התינוק, מדברת, היא צריכה ללכת לקחת את אח שלך, היא מספרת לו את הכל. אבל כשהילד עושה רגע, אז היא אומרת, מדי פעם היא גם מדברת כמו שילד, מחכה אותו. אז זה ככה, אז גם הוא, זה משקלת, טוב, בוא נחזור על זה. מה שזה, עכשיו זה משל קצת חריף מה שאמרתי, זה כבר לגמרי באמת לרדת אליו. אבל אני מתכוון להגיד, מה שקלטת בדבריי זה בסדר. מתי שהוא קולט בדבריו, הוא לא אומר לו, תראה, אתה מראש האוריינטציה שלך היא שונה משלי, אני ככה, אתה ככה. לא מסביר לו. אבל הוא חוזר, שהמלך חוזר על מה שהוא הבין בדברי החבר, וזה לא נכון. אלא זה קטן, שטוח, אז הוא לא אומר לו זה לא נכון. ויש, והוא אומר כן, כן, ועוד קצת. כי אנחנו נגיע לשלב בהמשך, זה הוא לא ירחק כל כך, אבל לגביכם זה כבר לא יהיה בזמן הזה, ששם הוא ילץ אותו. טוב, אתה לא מבין קוראים שאני מדבר. באיזה שלב הוא יגיד לו את זה? אם כך אתה שואל. שכחת כל מה שהסברתי לך, הוא יגיד לו, ויאלץ אותו, הוא גם יוביל אותו לזה שהוא יגיד את זה, יגיד מה שהוא יגיד, מה, אתם עושים מבין? אבל מכל מקום, אנחנו רואים את שיקתו, הוא עובד איתו, לא כל הזמן הוא קודח לו. כן.
למה אפשר להסביר שעד הבא הוא מנסה להחזיר אותו לאותו קו חשיבה? כלומר, הוא מסביר לו על ה... על הניסיות שמתגלה בהיסטוריה של האומה, ואז הוא קופץ איתו להבנות שלו, ואז הוא שוב פעם מנסה להחזיר אותו לאותו קו חשיבה, שהוא מספר לו על המן.
כן, הנקודה היא שאם היה עסוק להחזיר אותו לקו החשיבה, אז הוא אומר לו, היה צריך להגיד לו כמוני, היה צריך להיות, תראה, אתה לא מבין אותי טוב. אתה שומע אותי, משכנע אותך שאתה לא יכול כל יכול. הוא מסוגל לעשות דברים מדהימים, אבל זה לא הנקודה, אני לא מדבר על זה. אני אמנם מספר לך על ניסים, אני לא מספר על כל יכולתו של הקדוש ברוך הוא. אני מספר לך על ניסים, תשמע, אלוהים כזה, אתם רואים אם ככה מבצע, אנחנו חייבים לשמוע בקולו. אני צריך להגיד לא. אני לא הסברתי לך שככה, שבגלל זה אנחנו חייבים לשמוע בקולו. אני הסברתי לך מצד התחברותו, התברך איתנו ואיתנו סגולת בני אדם. וההבנה היא צריכה להיות אחרת, לא מצד צייתנות, אלא מצד החיים שלנו. אפשר להגיד משפט קצר כזה. ואם הוא יעמוד, תרחיב אחר ועוד. הוא לא עושה את זה. אז זה שעכשיו הוא אומר, תראה, הוא עושה ניסים, זה מדהים, אם הוא יכול לעשות את זה, כן, הוא גם עשה את הדבר הזה. זה לא מסביר לו שום דבר, זה משאיר אותו באותה קונספציה. כן. אז אמר החבר, ואחר הדברים האלה, בהגיע בני ישראל למדבר מקומן זרע, הוריד להם להם משמיים לחם לברא יום יום מלבד השבת, תוך לא רבים שנה. תקתי פה את דברי הרס"ג, ראו העם מן האותות והנפלאות, הרס"ג הוא לא משנת כוזרי, שתי שיטות שונות, הרס"ג זה לא משכיות כסף אצלו, זה הרצאה שלו. אז הוא אומר, ראו העם מן האותות הנפלאות והמופתים הגדולים, אף על פי שהם רבים, ביאת עשר המכות וקריאת הים וממד הר סיני, הרי לדעתי עניין אות המן המופלאה שבכל האותות. לפי שהדבר המתמיד הוא יותר מפליא מן הדבר שאינו מתמיד. קריאת ים סוף, זה כולה היה כמה? 3-6 שעות. זהו. כי... אבל המן היה 40 שנה, בוקר וערב. כי אז לא תעלה על הדעת החבולה שבה התקלקל עם שמספרם קרוב ל2 מיליון אדם במשך 40 שנה מלא דבר. זה לא היה כישוף, אחיזת עיניים. 40 שנה הם חיים מכוח אחיזת עיניים. כי ממזון מחודש שחידשו הבורא להם באוויר. זה לדעת הרס"ג הדבר הכי מדהים. והלאה, אמר הכוזרי, גם כן, זה גם כן אין דחייה לו. ממה שמתמיד 40 שנה ל600,000 רגלים והנלווים עליהם, יורד 6 ימים ומסתלק בשבת. לפיכך השבת חייבים לקבלה, הואיל והיה העניין האלוהי כמו דבוק בה. השבת. מעניין לעניין, כדרכו האומנותית, הסגנונית של רבנו, הוא עובר מעניין לעניין. אז מכניס את סיפור השבת לנושא. אבל באמת, מה שהוא עובר פה לעניין, לעניין החדש, לעניין שבת, זה גם כן בהתאם לקו של... שמי שלימד את רבנו לכתוב את הספר הזה, גם משה רבנו, אחרי שיש את הניסים והנפלאות של יציאת מצרים והליכה במדבר ועמוד ענן ועמוד אש והכיוון הכללי, אז מסופר שם על השבת, בד בבד עם המן, השבת. אז פה זה הזדמנות להסביר על השבת. אז הוא מסביר על השבת. לראשונה, אז כן, אז אמר הכוזרי, גם מופת זה אין תחייה לו, מה שמתמיד 40 שנה ל600,000 איש והנלווים עליהם, ירד 6 ימים להסתלק ביום השבת. ואף גם זאת, מה שהמן היה יורד כל 6 ימי המעשה וביום השבת נכלה, משמש מופת המחייב לקבל את חובת השבת, באותו כי העניין האלוהי דבק בה. ראשונה, אנו נפגשים בספר בהצבעה על מצווה קונקרטית. מצוות השבת. לא עוסק רבי יהודה הלוי במאמר ראשון בפרטי תורה. מתייחד המאמר בעניין האלוהי המתחבר בעם ישראל, ולא בהסברת טעמי מצוות. כל המאמר הראשון הוא לא עוסק בפרטים. כל פנים לא עוסק בפרטים, להוציא קצת יוצאים מן הכלל. והנה הראשון שבהם. ברור זה הוא בבחינת מאמר ראשון, הוא לא מתעסק בפרטי מצוות, כי הוא בבחינת קבלת מלכות שמיים, שחייב להיות קודם לקבלת מצוות. כמו שאתם מכירים, במשנה שם, בתחילת ברכות, אמר רבי יהושע בן כורחה, מפני מה קדמה פרשת שמע הלוויה עם שמוע, וישקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך עול מצוות. אז פה קודם כל זה עול מלכות שמיים, קבלת עול מלכות שמיים. עול מלכות שמיים זה להבין בכלל מה זה שמיים ומה זה עול שמיים, ומלכות שמיים שמסתבר שזה ישראל. תבין מה זה בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. זה קודם לכניסה לרזולוציות של מצוות. ומכל מקום מסביר במאמר זה רבנו את עניינן של שתי מצוות, השבת והמילה. בסוגריים אני אגיד לכם שזה לא 100% מה שאני כותב פה, כי הוא גם מדבר על הקורבנות. אבל הקורבנות, כשנגיע לזה בשנה הבאה, אז זה לא בתור שיעור עניין מצווה, אלא בירור מוסד העבודה בכלל. אבל בירור עניינם של שתי מצוות זה שבת ומילה. כי על ידן, על ידי השבת והמילה, הוא מצביע על המהות הישראל. הוא לא זולג בו עכשיו, ורק דרך אגב מתחיל להסביר לנו את המצוות, או להסביר לו מצוות מסוימות. זה לא. הנושא שלו, כל מאמר ראשון, זה להסביר לו מה פירוש המילה ישראל. מה זה ישראל? מה זה עם ישראל? מה זה הוויה ישראל? מה זה הוויה ישראל? מה זה העניין האלוהי המתחבר באומה? שזה פירוש של מילה אמונה. וזה הדרך המילדית, למצוא את הקשר להשם. השבת והמילה הם אומנם מצוות, אבל הן מציינות את המהות הישראלית. שתי המצוות אלה הם מבטאי התחברות, העניין האלוהי, בחדירתה, ברישומה, את צורת הנפש הישראלית, ועד חותמה בבשרנו. זהות ישנה בין ישראל לבין השבת. עניינה של השבת מבליט את הצורה הישראלית. אתם זוכרים שצורה זה הנפשי, האופי. כמו כן, מתבטא חותם הצורה המהותית של ישראל במצוות המילה. נכון, אולי זה הפירוש למושג אות. אתם יודעים שיש שלוש מצוות שנקראות אות. שבת, מילה ותפילין. על כל פנים, פה מתבטא חותם הצורה המהותית של ישראל במצוות המילה. אות ברית קודש אשר שם בישראל. סדר מופלא התגלה בפסיקת רדת המן בשבת. סדר ניסי. העניין האלוהי דבק בה בשבת. את זה הוא מכניס בפי המלך עצמו. שהוא מפחיד, יש בו משהו פלאי בסדר של הדבר. על אף שהיא מופיעה כמצווה בין המצוות, עניינה כללי. השראת תכונת הנפש של עם ישראל, הנחה במרומי קדושתה ביום השביעי על בני האומה. זה השבת. יש פה הגדרה. השראת תכונת הנפש של עם ישראל, השראה הנחה במרומי קדושתה ביום השביעי על בני אומה. יום מנוחה וקדושה לעמך נתת.
כן.
א', המילה נשמה, עד כמה שזכור לי, לא מופיעה בספר הכוזר. אין. עכשיו אנחנו לומדים כוזר, אז בוא נדבר כמו שבשפה של רבנו. זה נכון שאני מדי פעם, אני אסביר לכם, אני אמרתי לכם שהחלום של המלך זה הנשמה שלו. ברוחו, בנפשו, בגופו הוא גוי, בנשמתו הוא יהודי. אבל זה לא טרמינולוגיות של רבנו, זה שאני בא להסביר את... בא להקל עליכם על ידי יצירת מערכת מושגים מחוץ. ועכשיו פה, אז אפשר לדבר, כמו שהקוזר אומר, זה ממש בסדר. וזה נכון שהמילה נפש אצל רבנו ולא, לא זה למושג נשמה, נכון, אבל כי אני אומר פה תכונת הנפש של עם ישראל במרומי קדושתה, אז את אומרת צעד הכי עליון של כוח החיים הייחודי לעם ישראל. שזה באמת איזה מפשק עם מה שבשפה אחרת היה נקרא נשמה. בסדר? זה באמת מה שנקרא נשמה יתרה. ראשון הגמרא בביצה ובעוד מקומות. כן. אז אין מטרת רבנו להסביר לנו פה מצווה פרטית, אלא המצווה הזאת היא עניינה כללי, כי עניינה השראת תכונת הנפש של עם ישראל לנחה במרומי קדושתה ביום השביעי על בני אומה. זה גם הפירוש של יום מנוחה וקדושה למך נתת. אם הייתי עכשיו אני אסביר לך כמו שאבא מסביר, לא כמו שאמא מסביר. אז האם שמת לב שאיך שאתה חושב שזה מנוחה, בראשית שאלתך, זה לא פירוש המילה מנוחה פה. כי אתה מבין מנוחה, זה הכוונה סייסטה, נופש, חופש גדול, מנוחה, לא עובדים. אבל פירוש המילה מנוחה פה, זה לא כך. זה מלשון השראה. נח הרוח אליהו על אלישע, ותנח עליהם הרוח, והם בכתובים. וזה גם יום מנוחה וקדושה למך נתת. זה פירוש המילה. בנחה, השראת תכונת הנפש של עם ישראל, השורה, הנחה, במרומי קדושתה, ביום השביעי על בני האומה. וזה פירוש, העניין האלוהי דבק בה בשבת. דבק בה, מתחבר בה, שורה בה, שוכן בה. זה הכל מילים קרובות מאוד אחת אל השנייה פה בספר. הולך ומראה רבנו את קדושת השבת, שהתגלתה בשלוש רמות באופנים. זה מה שהוא הולך להתפרט פה להלן בסעיף פיזן. הולך ומראה רבנו את קדושת השבת שהתגלתה בשלוש רמות באופנים. מן הניסיון ההיסטורי של עם ישראל, ממקצב תודעת הזמן של האנושות, רושם הבריאה, רושם סדר הבריאה האלוהית הפועם בקצב השבע, ומן הגילוי הנבואי המוחלט, התורה. כלומר, מהחיצוניות ההיסטורית, מהדהוד הפנימיות הפסיכולוגית האוניברסלית, שבה תשקיף ההיקפיות הקוסמולוגית, ומעל הכל, שורש הכל, הנשמתיות האלוקית, פנימיות כל העולמות, המחוללת, חודרת, מחיה ומקיימת את כל, ומדריכה את חיצוניות הכל שבנבואת התורה. כתב אחד מקדמוני מפרשי המורה, במורה הנבוכים, השבת, כך הוא כותב, כך הוא מגדיר, היא מושכל עמוק, עד שיהיו השכלים האנושיים להשיגו. השבת איננה נקודה על ציר הזמן. השבת היא חותם העניין האלוהי שבנשמת האומה, הנותן רישומו במקצב תודעת הזמן. על כן, היא אינה תחומה באופן מוחלט בזמן. יש עניין להמשיך אותה מעבר למסגרת הזמן. תוספת שבת, שבתחילתה ובסופה, עניינה הוא ההתעלות הנפשית אל התוכן הנשמתי שמעל וביסוד הזמן. העניין האלוהי דבק בה בשבת. עוד פעם אני אקרא לכם את זה. הולך ומורה רבנו, אני אומר לכם עוד פעם, הכוונה לא במה שראינו עד עכשיו, אלא מה שנראה בעזרת השם בפעם הבאה, הולך ומראה רבנו את קדושת השבת שהתגלתה בשלוש רמות ובאופנים. א', מן הניסיון ההיסטורי של עם ישראל, המן. ב', ממקצב תודעת הזמן של האנושות, רושם סדר הבריאה האלוהית הפועם בקצב השבע, כבר שמענו על זה בעבר השבוע. ג', מן הגילוי הנבואי המוחלט, התורה. הוא מפרט את זה במתן תורה. שם נודע לעם ישראל על זכור ושמו. כלומר, משלוש רמות, מהחיצוניות ההיסטורית, מהדהוד הפנימיות הפסיכולוגית האוניברסלית, שבה תשקיף ההיקפיות הקוסמולוגית, במעמד הפסיכולוגי יש רושם מסדר של הקוסמולוגיה כולה, וזה מופיע בשבע, ומעל הכל, שורש הכל, הנשמתיות האלוהית, פנימיות כל העולמות, המחוללת, חודרת ומחיה ומקיימת את כל, ומדריכה את חיצוניות הכל. זו נבואת התורה. בנבואת התורה, שם מסופר על השבת. כתב אחד מקדמוני מפרשי המורה, השבת היא מושכל עמוק, עד שילאו השכלים האנושיים להשיגו. השבת אינה נקודה על ציר הזמן. זה לא היום השביעי. על כן, שבת השם ביום השביעי. השבת היא חותם העניין האלוהי שבנשמת האומה, הנותן רישומו במקצב תודעת הזמן. על כן, היא אינה תחומה באופן מוחלט בזמן. יש עניין להמשיך אותה מעבר למסגרת הזמן, תוספת שבת שבתחילתה ובסופה. המילים האלה, פה זה לא פרשנות, זה ידע אישי שלי, שאני מניח שזה גם ידע אישי שלכם. אני רק אומר שעל פי הקו הזה, שהוא ילך ויובלט פה בהסברה של רבנו אלקמן, אז על פי זה אנחנו יכולים להבין מה שאנחנו יודעים. בדרך כלל אני רק מסביר לכם מה שכתוב בספר, לכן אני אומר לכם שזה מה שעכשיו אני אומר לכם, לא כתוב פה. אז יש עניין להמשיך אותה מעבר למסגרת הזמן, תוספת שבת שבתחילתה ובסופה. עניינה הוא ההתגלות הנפשית אל התוכן הנשמתי שמעל וביסוד הזמן. זה עניינה של השבת, ההתעלות הנפשית אל התוכן הנשמתי שמעל וביסוד הזמן. הנה, זה... פה הכנסתי את המילה נשמה שימו. העניין האלוהי דבק בה בשבת. העניין האלוהי הוא בבחינת הנשמה שמתחברת אל הנפש. שבת וינפש. כן, מה רצית?
מה שהרב אמר מניסיון ההיסטורי של עם ישראל, הרב אמר שזה אמן.
כן, זאת אומרת. בסדר.
ורושם סדר הבריאה האלוהית הפועם בקצב השבע, זה שכל העולם מבנה הנפש שלו אומר שם
שבוע מוקדש. נכון, כמו שראינו שם בשבוע, למה כל העולם יש לו שבוע ולא 8 ימים, 9 ימים, 12 יום?
ומעל הכל שורש הכל הנשמתיות האלוהית.
זה מעמד הר סיני. זה נבואה. זה למעלה מזה. זה לא מקצב וירידת המן. זה לא מזה שהאנושות כולה יש לה את קצב השבע. ומה ששמע העם, כל אלוקים מדבר מתוך האש, זכור את יום השבת שקדשו.
אבל מבנה הנפש הזה והמן, זה לא הכל מאותה סיבה של
השבת. בסדר, נכון, זה השורש. אבל מכל מקום, שלוש רמות שמשם מתוודע העם אל השבת.
ואיך, לא הבנתי, איך זה מחולל את כל חודרת מחיה ומקיימת כל מרחי את הכל, איך זה קש? דווקא מעמד הר סיני, לכאורה הייתי חושב שזה בריאת העולם, שחולל את הכל, מה דומה נכון מהחיים לדבר.
לא, בסדר. זה יתברר מה זה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה התגלות הנבואה. אתה יכול להירמז, תקרא את זה הרבה פעמים עוד פעם, תקרות עצמך את המשפט הזה, תבין מה זה נבואה. טוב, שלום.